הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 63, ניסוי הכלא של סטנפורד, אחריות דבר, חלק ראשון.
אחרית דבר, הרמיוני גריינג'ר. היא בדיוק עמדה לסגור את הספרים שלה ולאסוף את שיעורי הבית כהכנה לשינה. פדמה ומנדי כבר ארזו את ספריהן מצידו השני של השולחן, כשהארי פוטר נכנס לחדר המועדון של רייבנקלו. ורק אז היא הבינה שלא ראתה אותו כלל מאז ארוחת הבוקר. ההבנה הזו נרמסה במהרה על ידי אחת מפתיעה הרבה יותר. על כתפו של הארי ניצב יצור מכונף אדום זהוב, ציפור בוהקת של אש. והארי נראה עצוב ושחוק וממש עייף, כאילו אוף החול הוא הדבר היחיד שמחזיק אותו על רגליו. אבל עדיין היה חום סביבו. מי שקיבץ את עיניו יכול היה לחשוב שהוא מביט במנהל איכשהו. זה היה הרושם שהרמיוני קיבלה, על אף שזה לא הגיוני בכלל. הארי פוטר גרר את רגליו לאורך חדר המועדון של רייבנקלו, מעבר לספות מלאות בבנות בוהות, מעבר למעגלי משחקי קלפים של בנים בוהים, הולך לעברה. בתיאוריה היא עדיין לא דיברה עם הארי פוטר. השבוע שלו לא נגמר עד מחר, אבל מה שלא היה שקורה כרגע בבירור הרבה יותר חשוב מזה, פוקס, אמר הארי ברגע שפתחה את פיה, הילדה הזו, הרמיוני גריינג'ר, היא לא מדברת איתי כרגע כי אני אידיוט, אבל אם אתה רוצה להיות על כתף של אדם טוב, היא עדיפה עליי. כל כך הרבה תשישות וכאב בקולו של הארי פוטר, אבל לפני שהצליחה לחשוב מה לעשות בנוגע לכך, אוף החול דעה מכתפו של הארי לעברה כמו אש מזדחלת על גפרור בהילוך מהיר, ואז היה אוף החול אל מול פניה, מביט בה בעיני אור ואש. שאל אוף החול. הרמיוני הביטה בו, מרגישה כאילו היא מתמודדת עם שאלה במבחן ששכחה ללמוד אליו, השאלה החשובה ביותר, והיא עברה את כל חייה בלי ללמוד אליה. היא לא הצליחה לחשוב על שום דבר לומר.
אני...
היא אמרה...
אני רק בת 12. עוד לא עשיתי שום דבר.
אוף החול פשוט הסתובב מסביב לקצה כנף אחת, כמו ישות האור והאוויר שהינו, וריחף חזרה לכתפו של הארי פוטר, עליה התיישב בחוזקה.
ילד טיפשון שכמוך.
אמרה פדמה מצידו השני של השולחן, ונראתה כאילו היא מנסה להחליט אם לצחוק או להוות את פניה.
עופות חול לא נועדו לילדות חכמות שעושות את שיעורי הבית שלהן. הם נועדו לאידיוטים שמסתערים ישירות על 5 בריונים גדולים מסלידרין. יש סיבה שהצבעים של גריפינדור הם אדום וזהב, אתה יודע.
צחוק ידידותי נשמע ברחבי חדר המועדון של רייבנקלו. הרמיוני לא הצטרפה לצחוק. גם הארי לא. הארי כיסה את פניו בידו. אמרי להרמיוני שאני מצטער, הוא אמר לפדמה, קולו דואך כמעט ללחישה. אמרי לה ששכחתי שעופות חול הם חיות, הם לא מבינים מושגים כמו זמן ותכנון, הם לא מבינים אנשים שעומדים לעשות דברים טובים אחר כך. אני לא בטוח שהם מבינים את הרעיון של מה שאדם הינו, כל מה שהם רואים זה מה שאנשים עושים. פוקס לא יודע מה המשמעות של 12. אמרי להרמיוני שאני מצטער, לא הייתי צריך... הכל פשוט משתבש, לא כך? הארי פנה ללכת, אוף החול עדיין על כתפו, והחל לחטט את רגליו ואיתו לעבר גרם המדרגות שהוביל לחדרו. הרמיוני לא יכלה להשאיר זאת כך, היא פשוט לא יכלה להשאיר זאת כך. היא לא ידעה אם זו התחרות שלה עם הארי או משהו אחר, היא פשוט לא הייתה יכולה לתת לזה להסתיים בכך שאוף החול פונה ממנה. היא מוכרחה... התודעה שלה שלחה שאלה תזזיתית לכל הזיכרון המעולה שלה, מצאה דבר אחד...
עמדתי לרוץ לפני הסורסן כדי לנסות להציל את הארי.
היא צעקה בייאוש מה על הציפור האדומה זהובה.
כלומר, ממש התחלתי לרוץ והכל. זה היה טיפשי ואמיץ, נכון?
בצרכה מסולסלת, אוף החול שיגר את עצמו מכתפו של הארי פעם נוספת, בחזרה אליה כמו שריפה מתפשטת. הוא הקיף אותה 3 פעמים כאילו הייתה במרכז תופת, ולרגע אחד כנפו נגעה בלחייה, לפני שריחף חזרה אל הארי. הסתררה שתיקה בחדר המועדון של רייבנקלו. אמרתי לכם, אמר הארי בקול רם, והחל לטפס במדרגות שהובילו אל חדר השינה שלו. נראה היה כאילו הוא מטפס מהר, כאילו הוא צועד בקלילות משום מה, כך שבתוך רגע הוא ופוקס נעלמו. הרמיוני הרימה יד רועדת ללחייה ונגעה במקום שבו פוקס נגע בה בכנפו. נקודה של חום נותרה שם כאילו פיסת האור הזו הועלתה בלהבות בעדינות רבה. היא ענתה לשאלתו של אוף החול, היא הניחה, אבל זה עדיין הרגיש כאילו היא בקושי הסתדרה במבחן. כאילו היא קיבלה 62 והייתה יכולה לקבל 104 אם הייתה מתאמצת יותר. אם הייתה מתאמצת בכלל, היא לא באמת ניסתה עכשיו כשחשבה על זה. היא רק עשתה את שיעורי הבית שלה. את מי את הצלת? אחרית דבר, פוקס. סיוטים, לכך ציפה הילד. צרחות ותחינות והוריקנים שואגים של ריקנות, פורקנם של הזוועות המועברות לזיכרון, ודרך כך אולי הופכות לחלק מהעבר. והילד ידע שהסיוטים יגיעו. בלילה הבא הם יגיעו. הילד חלם, ובחלומותיו העולם עלה באש. הוגוורטס עלתה באש, הבית שלו עלה באש. רחובות אוקספורד עלו באש, הכל בער בלהבות זהובות שבעקו אבל לא עיכלו. וכל האנשים שצעדו ברחובות הבוערים בעקו באור לבן בהיר יותר מהאש, כאילו היו להבות בעצמם, או כוכבים. ילדי השנה הראשונה האחרים הלכו גם הם לישון, וראו זאת במו עיניהם. הפלא עליו שמעו. הרי פוטר שוכב במיטתו דומם וחסר תנועה, חיוך עדין על פניו, ומעל קריתו עמדה ציפור אדומה זהובה והשגיחה עליו. כנפיים בוהקות מכסות את ראשו כמו שמיכה. התשלום נדחה בעוד לילה אחד. אחרית דבר, דראקו מלפוי. מלפוי החליק את גלימותיו, מוודא שהשוליים הירוקים ישרים. הוא נופף בשרביטו מעל ראשו ואמר לחש שאבא לימד אותו כשילדים אחרים עדיין שיחקו בבוץ, לחש שהבטיח שאף לא גרגר אחד של מוח או אבק ילכלך את גלימת הקוסמים שלו. דראקו הרים את המעטפה המסתורית שאבא שלח לו בדואר ינשופים והכניס אותה לגלימותיו. הוא כבר הטיל אינסנדיו ועברתו על הפתק המסתורי. ואז הוא הלך לאכול ארוחת בוקר, מוכן להתיישב בדיוק כשהאוכל יופיע, אם יצליח, כך שיראה כאילו כל השאר חיכו שיגיע כדי לאכול. כי כשאתה הנצר לבית מלפוי, אתה הראשון בכל. פשוט כך. וינסנט וגרגורי המתינו לו מחוץ לדלת של חדרו הפרטי, קמו לפניו אפילו, אם כי לא היו לבושים בהידור כמוהו כמובן. חדר המועדון של סלידרין היה נטוש. כל מי שקם כל כך מוקדם הלך ישירות לארוחת הבוקר בכל מקרה. אולמות הצינוק היו שקטים למעט צעדיהם, ריקים ומהדהדים. האולם הגדול רכש קולות דאגה למרות מיעוט הנוכחים. חלק מהילדים הקטנים יותר בחו, תלמידים רצו הלוך ושוב בין שולחנות או שעמדו בקבוצות וצעקו זה על זה, מדריך בגלימות אדומות עמד לפני שני תלמידים בגלימות ירוקות שוליים וצעק עליהם, וסנייפ צעד לעברם. הרעש נחלש מעט כשאנשים ראו את דראקו. חלק מהפרצופים פנו להביט בו והשתתקו. האוכל הופיע על השולחנות, איש לא הביט בו. סנייפ סב על עקבו, נוטש את מטרתו, והלך ישירות לדראקו. קשר של פחד אחז בליבו של דראקו. האם משהו קרה לאבא? לא, אבא היה אומר לו בוודאי. מה שלא יש שקרה, למה אבא לא אמר לו? דראקו ראה שיש שקיות עייפות מתחת לעיניו של סנייפ, כשראש הבית שלו התקרב. המורה לשיקויים מעולם לא התלבש בהידור, בלשון המעטה, אבל הבוקר הגלימות שלו היו מלוכלכות ומבולגנות יותר מהרגיל, מוכתמות בשמן נוסף.
לא שמעת?
לחשש ראש הבית שלו כשהתקרב.
למען השם, מלפוי, אתה לא מקבל עיתון?
מה קרה, פרופ?
בלטריקס בלק נלקחה מאזקבאן.
מה?
אמר דראקו בתדהמה, בעוד גריגורי מאחוריו אמר משהו שהוא ממש לא היה צריך לומר, ווינסנט פשוט נשנק. סנייפ הביט בו בעיניים מצומצמות, ואז הנהן בחדות.
לוציוס לא אמר לך דבר אם כן. אני מבין.
סנייפ השמיע נחרה ופנה...
פרופסור!
אמר דראקו, הוא רק התחיל להבין את ההשלכות, תודעתו מסתחררת בתזזיתיות.
פרופסור, מה עליי לעשות? אבי לא הנחה אותי.
אז אני מציע...
אמר סנייפ בבוז, בעודו מתרחק.
שתאמר להם זאת, מלפוי, כפי שאביך התכוון.
דראקו העיף מבט לאחור בווינסנט ובגרגורי, אם כי הוא לא ידע למה הוא תורח. מובן שהם נראו אפילו יותר מבולבלים ממנו. דרקו הלך לעבר שולחן סלידרין והתיישב בקצה הרחוק, שעדיין היה ריק מיושבים. דרקו שם חביתת נקניק על צלחתו, והחל לאכול בתנועות אוטומטיות. בלטריקס בלק נלקחה מאזקבן. בלטריקס בלק נלקחה מאזקבן? דרקו לא ידע מה להסיק מכך. זה היה בלתי צפוי לחלוטין, כמו שהשמש תכבה. טוב, השמש תכבה כצפוי בעוד 6 מיליארד שנה, אבל זה היה בלתי צפוי לחלוטין כמו שהשמש תכבה מחר. אבא לא היה עושה זאת, דמבלדור לא היה עושה זאת, איש לא אמור היה להיות מסוגל לעשות זאת. מה זה אומר? מה מישהו יכול לעשות עם בלטריקס בלק אחרי 10 שנים באזקבן? אפילו אם היא תתחזק שוב, מה התועלת במחשפה חזקה שהיא גם מרושעת ומשוגעת לחלוטין ונאמנה בפנאטיות לאדון אופל שכבר לא בסביבה?
היי,
אמר וינסנט ממקום השבוע ליד דרקו.
אני לא מבין, בוס. למה עשינו את זה?
אנחנו לא עשינו את זה, חתיכת כסיל.
ירה דרקו.
הולמן, מרלין, אם אפילו אתה חושב שאנחנו... אבא שלך לא סיפר לך סיפורים על בלטריקס בלק. הינתה פעם את אבי. הינתה את אבא שלך. הינתה את כולם. אדון האופל אמר לה להטיל קרושיו על עצמה והיא עשתה את זה. היא לא עשתה דברים משוגעים כדי להטיל פחד ולהשליט ציות באוכלוסייה. היא עשתה דברים משוגעים כי היא הייתה משוגעת. היא כלבה, זה מה שהיא.
הו, באמת?
אמר קול מרוגז מאחורי דרקו. דרקו לא הרים את מבטו. גרגורי ווינסנט ישמרו על הגב שלו.
הייתי חושבת שתהיה שמח. לשמוע שאוכלת מוות שוחררה, מאלפוי.
אמיקוס קארו היה מהאנשים הבעייתיים האחרים. אבא אמר פעם לדרקו לוודא שהוא לעולם לא יהיה לבד בחדר עם אמיקוס. דרקו הסתובב והביט בפלורה והסטיה קארו במבט הבוז מספר 3 שלו. זה שאמר שהוא מבית אצילי ועתיק יומין והן לא. וכן, זה משנה. דרקו אמר בכיוון הכללי שלהן, בהחלט לא מכבד אותן בפנייה ישירה,
יש אוכלי מוות ויש אוכלי מוות.
ואז פנה בחזרה אל האוכל שלו. נשמעו שתי נשיפות כועסות מתואמות, ואז שתי זוגות נעליים עזבו בסערה לעבר הקצה השני של שולחן סלידרין. כמה דקות לאחר מכן, מיליסנט בלסטרוד רצה עליהם, חסרת נשימה בבירור, ואמרה,
מה מאלפוי? האם שמעת?
בנוגע לבלטריקס בלק? כן.
לא, בנוגע לפוטר.
מה?
פוטר הסתובב אתמול בלילה עם אוף חול על הכתף שלו, ונראה כאילו גררו אותו דרך 50 קילומטרים של בוץ, הם אומרים שאוף החול לקח אותו לאזקבן כדי לנסות לעצור את בלטריקס בלק, והוא נלחם את הבדוק רב, והם פוצצו חצי מהמבצר.
מה? הוא פשוט אין שום סיכוי ש...
דרקו עצר. הוא אמר את זה על הארי פוטר כמה פעמים, והוא כבר החל להבחין במגמה. מיליסנט רצה לספר למישהו אחר.
אתה לא באמת חושב,
אמר גרגורי.
אני בכנות כבר לא יודע מה לחשוב,
אמר דרקו. כמה דקות לאחר מכן, אחרי שתיאודור נוט התיישב מולו וויליאם רוזייר הלך לשבת עם התאומות קארו, וינסנט דחף אותו קלות ואמר,
שם.
הארי פוטר נכנס לאולם הגדול. דרקו בחן אותו בקפידה. ככל שהצליח לראות, לא הייתה שום דאגה בפניו של הארי, שום הפתעה או תדהמה, הוא פשוט נראה... זה היה אותו מבט מרוחק, שקוע בעצמו, שהארי עטה על פניו כשניסה להבין את התשובה לשאלה שדרקו עוד לא היה מסוגל להבין. דרקו התרומם במהירות מהספסל שליד שולחן סלידרין, אמר,
תישארו פה,
והחל ללכת במלוא המהירות המכובדת לעבר הארי. נראה שהארי ראה את בואו ברגע שהילד השני פנה לעבר שולחן רייבנקלו, ודרקו העיף בהארי מבט מהיר, ואז חלף על פניו ויצא מהאולם הגדול. הייתה זו דקה לאחר מכן כשהארי הציץ מעבר לפינה של גומחת אבן קטנה שבה דרקו המתין. זה עשוי שלא לשתות בכולם, אבל זה כן ייצור יכולת הכחשה. קווייטוס, אמר הארי. דרקו, מה... דרקו הוציא את המעטפה מגלימותיו.
יש לי הודעה בשבילך מאבי.
אה? אמר הארי, לקח את המעטפה מדרקו ופתח אותה בצורה מבולגנת למדי. הוא שלף קלף ופרס אותו ו... הארי שאף בחדות. ואז הארי הביט בדרקו, ואז הארי הביט שוב בקלף. הסתררה שתיקה. הארי אמר, האם לוציוס אמר לך לדווח על התגובה שלי לזה? דרקו עצר לרגע, שוקל, ואז פתח את פיו. אני מבין שהוא אמר, אמר הארי, ודרקו קילל את עצמו. הוא היה צריך לדעת, אבל באמת היה לו קשה להחליט. מה אתה עומד לומר לו?
שהיית מופתע,
אמר דרקו. מופתע, אמר הארי ביובש. כן, טוב, תגיד לו את זה.
מה זה?
שאל דראקו, ואז כשראה שהארי חלוק בדעתו, הוא אמר,
אם אתה מתעסק עם אבי מאחורי הגב שלי.
הארי נתן לדראקו את הנייר בלי מילים. נכתב בו,
אני יודע שזה היית אתה.
מלא?
זה מה שעמדתי לשאול אותך, אמר הארי. יש לך איזשהו מושג מה עובר על אבא שלך? דראקו בהה בהארי, ואז דראקו שאל,
האם עשית זאת?
מה? שאל הארי, איזו סיבה יכולה להיות לי? איך הייתי...
האם עשית זאת, הארי?
לא, מובן שלא. דראקו הקשיב היטב, אבל הוא לא שמע שום היסוס או רעד. אז דראקו הנהן ואמר,
אין לי מושג מה אבי חושב, אבל זה לא יכול להיות. כלומר, אין סיכוי שזה טוב. אנשים גם אומרים...
מה? שאל הארי בעייפות. הם אומרים, דראקו.
האם הפחול באמת לקח אותך לאזקבן כדי לנסות למנוע מבלטריקס בלק לברוח?
אחרית דבר, נביל לונגבוטום. הארי הרגע התיישב בשולחן רייבנקלו לראשונה, וקיבל לחטוף משהו קטן לאכול. הוא ידע שהוא צריך ללכת ולחשוב על דברים, אבל נשאר שריד קטן לשלוות הופחול, אפילו לאחר המפגש עם דראקו, שעדיין רצה להיחז בו. חלום יפהפה כלשהו ממנו לא זכר דבר מלבד היופי, והחלק שבו שלא הרגיש הלב המתין לכל הסדנים האחרים שיסיימו ליפול עליו, כך שכאשר ילך לחשוב לבדו קצת, הוא יוכל לעשות עיבוד בעצבה לכל האסונות בבת אחת. ידו של הארי אחזה במזלג, הרימה קצת פירה לעבר פיו, ואז נשמעה צווחה. פה ושם מישהו צרח כששמע את החדשות, אבל אוזניו של הארי זיהו את האחת הזאת. הארי קם מהספסל תוך רגע וצעד לעבר שולחן הפלפף, תחושת בחילה נוראית בביתנו. היה זה אחד הדברים שלא חשב עליהם כשהחליט לבצע את הפשע, משום שפרופסור קווירל תכנן זאת כך שאיש לא ידע. ועכשיו, לאחר מכן, הארי פשוט לא חשב על זה. זה, אמר הפלפף במרירות, גם באשמתך. עד שהארי הגיע לשם, נביל כבר התיישב והחל לאכול דקנקיות מתוגנות ברוטב תאנה טוענה. ידיו של הילד מהפלפף רעדו, אבל הוא חתך את האוכל שלו ואכל בלי להפיל אותו.
שלום גנרל,
אמר נביל, קולו רועד אך מעט.
האם נלחמת בדוקרב נגד בלטריקס בלק אתמול בלילה?
לא, אמר הארי, גם קולו שלו רעד משום מה.
לא חשבתי אחרת,
אמר נביל. נשמע קול חריקה כשהסכין שלו חתך את הנקנקייה.
אני הולך לרדוף אותה ולהרוג אותה. אני יכול לסמוך על העזרה שלך?
נשמעו השתנקויות מופתעות מהמון ההפלפפים שהתאספו מסביב לנביל. אם היא תרדוף אותך, אמר הארי בקול צרוד, אם הכל היה טעות נוראה, אם הכל היה שקר, אגן עליך אפילו בחיי. לא אתן לך להיפגע בגלל מה שעשיתי, לא משנה מה. אבל לא אעזור לך לרדוף אחרי הנביל, חברים לא עוזרים לחברים לבצע התאבדות. מזלגו של נביל עצר באמצע הדרך אל פיו. אז נביל שם את חתיכת האוכל בפיו ולעס. ונביל בלה אותה. ואז נביל אמר,
לא התכוונתי ברגע זה. התכוונתי אחרי שאסיים ללמוד בהוגוורטס.
נביל, אמר הארי, מנסה לשלוט בקולו, אני חושב, אפילו אחרי שתסיים ללמוד, שזה עדיין פשוט רעיון טיפשי. בטח יש עילאים הרבה יותר מנוסים שמחפשים אותה. או, רגע, זה לא טוב.
תקשיב לו,
אמר ארני מקמילן, וילדה מבוגרת יותר מאפלפף שעמדה קרוב לנביל אמרה,
נבי בבקשה, תחשוב על זה, הוא צודק.
נביל עמד. נביל אמר,
בבקשה אל תבוא אחריי.
נביל התרחק מהם. הארי וארני שלחו יד לא רצונית אחריו, וכך גם חלק מההפלפפים האחרים. ונביל התיישב בשולחן גריפינדור, ומרחוק, אם כי היו חייבים להתאמץ כדי לשמוע, הם שמעו את נביל אומר,
אני הולך לרדוף אחריה ולהרוג אותה אחרי שאסיים ללמוד. מישהו רוצה לעזור?
ולפחות 5 קולות אמרו כן, ואז רון ויזלי אמר בקול רם,
תעמדו בתור חבר'ה, קיבלתי אנשוף מאמא הבוקר, היא אמרה להגיד לכולם שהיא הראשונה בתור.
מולי ויזלי? נגד בלטריקס בלק? על מי חשבת שהיא עובדת?
ורון הושיט את ידו והרים מאפין, מישהו טפח על הכתף של הארי, והוא פנה וראה ילדה מבוגרת ולא מוכרת בגלימות ירוקות שוליים, שהגישה לו מעטפת קלף והתרחקה במהירות. הארי בהה במעטפה לרגע, ואז החל ללכת לעבר הקיר הקרוב ביותר. זה לא היה מאוד פרטי, אבל זה אמור היה להיות פרטי מספיק, והארי לא רצה לעשות רושם שיש לו מה להסתיר. זה היה משלוח בשיטת סלידרין, שיטה שהשתמשת בה אם רצית לדבר עם מישהו בלי שאנשים אחרים ידעו שדיברתם. השולח היה נותן מעטפה למישהו עם מוניטין של שליח אמין, יחד עם 10 גוזים. האדם הראשון היה לוקח 5 גוזים ומעביר את המעטפה לשליח אחר יחד עם 5 הגוזים האחרים, והשליח השני היה פותח את המעטפה הזו, ומוצא מעטפה אחרת בתוכה עם שם כתוב עליה ומעביר את המעטפה הזו לנמען. כך איש מהשליחים לא ידע מי השולח וגם מי הנמען, אז איש לא ידע ששני האנשים הללו היו בקשר. כשהארי הגיע לקיר, הוא שם את המעטפה בתוך גלימותיו, פתח אותה מתחת לכפלי הבד והציץ בזהירות בקלף שהוציא. נכתב בו, הכיתה שמשמאל לשינויי צורה, 8 בבוקר, למד למד. הארי בהה בזה, מנסה להיזכר אם הוא מכיר מישהו עם ראשי התיבות למד למד, מוחו חיפש, החזר, הילדה של הפקפקן? הארי לחש בתדהמה, ואז סתם את פיו. היא רק בת 10, היא לא אמורה להיות בהוגוורטס בכלל. אחרית דבר לסאת' לסטרנג'. הארי עמד בכיתה הריקה שליד שינויי צורה בשעה 8 בבוקר, ממתין. לפחות הוא הספיק לאכול קצת לפני האסון הבא, לונה לאבגוד. דלת הכיתה נפתחה והארי ראה ובעט בעצמו מנטלית חזק. דבר נוסף שלא חשב עליו, משהו שבאמת היה צריך לחשוב עליו, הגלימות הרשמיות וירוקות השוליים של הילד המבוגר היו מבולגנות. היו עליהן כתמים אדומים שנראו ממש כמו דם טרי, וזווית אחת של פיו נראתה כאילו נחתכה ורופאה באמצעות אפיסקי או לחש רפואי פעות דומה שלא העלים את כל הנזק. בניו של לסאת' לסטרנג' היו מוכתמות בדמעות, דמעות טריות ודמעות יבשות, ודמעות נוספות נקבו בעיניו בהבטחה לעוד.
קואטוס,
אמר הילד המבוגר, ואז
הומנום רבליו,
ועוד כמה דברים, בזמן שהארי חשב בפרעות וללא הצלחה רבה. ואז לסאת' הנמיך את שרביתו ותחב אותו לגלימותיו, ובאיטיות הפעם, ברשמיות, הילד המבוגר צנח על ברכיו על רצפת הכיתה המאובקת. הוא קד קידה עמוקה עד שראשו נגע באבק. הארי היה מדבר, אבל הוא פשוט נעלם. לסאת' לסטרנג' אמר, בקול נשבר,
חיי שייכים לך, אדוני, כמו גם אותי.
אני, אמר הארי, גוש גדול היה תקוע בגרונו והוא התקשה לדבר, אני לא עשיתי שום דבר, לא היה לי שום קשר לזה, הוא צריך לומר. צריך לומר עכשיו, אבל גם הארי החף מפשע התקשה לדבר.
תודה לך.
לחש לסאת.
תודה לך, אדוני. או, תודה לך.
כל יפחה חנוכה בקע מהילד הקוריאה. כל מה שהארי ראה היה השיער שעל עורפו, ולא שום חלק מפניו.
אני שותה, אדוני. ממזר כפוי טובה. לא ראוי לשרת אותך. אינני מסוגל להשפיל את עצמי מספיק משום שצעקתי עליך אחרי שעזרת לי, ולא הבנתי עד הבוקר שהייתי שותה מספיק כדי לבקש זאת ממך בפני לונג בוטום.
לא היה לי שום קשר לזה, אמר הארי. הוא עדיין התקשה מאוד לומר שקר ישיר כזה. לסאת' הרים את ראשו באיטיות מהרצפה והביט בהארי.
אני מבין, אדוני,
אמר הילד המבוגר, קולו רועד מעט.
אינך סומך על תושייתי, ואכן הפגנתי את טיפשותי. רק רציתי לומר לך שאינני כפוי טובה, שאני מבין שהיה קשה מספיק להציל אפילו אדם אחד, שהם על המשמר כעת, שאתה לא יכול להוציא את אבא. אבל אינני כפוי טובה, לעולם לא יהיה כפוי טובה כלפיך. לא שוב, אם יהיה לך שימוש במשרת חסר הערך הזה, קרא לי, איכן שלא יהיה, וענה לקריאתך, אדוני.
לא הייתי מעורב בשום דרך, אבל זה הלך ונעשה קל יותר מפעם לפעם. לסאת' הביט בהארי, עדיין בחוסר ודאות.
האם אני משוחרר מנוכחותך, אדוני?
אני לא אדונך. לסף אמר,
כן, אדוני, אני מבין.
והתרומם מהרצפה, הזדקף וקד קידה עמוקה, ואז צעד לאחור מבלי להפנות את גבו להרי עד שהגיע לדלת, ואז הסתובב ופתח אותה. כשידו של לסף נגעה בידית הדלת, הוא נעצר. הרי לא הצליח לראות את פניו של לסף כשקולו של הילד המבוגר אמר,
האם שלחת אותה למישהו שידאג לה? האם היא שאלה עליי בצורה כלשהי?
והרי אמר, קולו שקול לחלוטין, בבקשה תפסיק עם זה, לא הייתי מעורב בשום דרך.
כן אדוני, אני מתנצל אדוני.
אמר קולו של לסף, והילד הסלידריני פתח את הדלת, יצא וסגר אותה מאחוריו. רגליו האיצו כשרץ, אבל לא מהר מספיק כדי שהרי לא ישמע אותו בוכה. האם הייתי בוכה? תהה הרי. אם לא הייתי יודע דבר, אם הייתי חף מפשע, האם הייתי בוכה עכשיו? הרי לא ידע, אז הוא פשוט המשיך להביט בדלת. וחלק ממנו, חסר טקט בצורה שלא תאמן, חשב, היי, השלמנו משימה וקיבלנו משרת. שתוק. אם אתה רוצה קול באיזושהי הצבעה בעתיד, שתוק. סוף פרק 63, חלק ראשון. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה. תודה מיוחדת לצוריה יעקב על העזרה בעריכת פרק זה.
פוקס אוף החול, איתמר קסנר.
הרמיוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס.
פדמה ופרווטי פאטל, הילה וילגה.
פרופסור סברוס סנייפ, תום קוטלר וייס.
דרקו מלפוי, על ידי שלם גולדשטיין.
קרב וגויל, נתן גולדשטיין.
פלורה ואסתי יקרו, הילה וילגה.
איילה רוט, קוראת את מיליסנט בלסטרוד.
לוציוס מלפוי, איתמר קסנר.
נביל לונגבוטם, שי לפידות.
ארני מקמילן, על ידי נתן גולדשטיין.
תלמידת הפלפף, שקד שריקי.
רון ויזלי, הלל פישרמן.
לסף לסטרנג', מיכאל ויינגרטן.